שלום לכולם, שלום וברכה, כמעט שבת שלום. אנחנו ממשיכים להתחזק בעבודת השם על פי תורותיו המתוקות מדבש ונופת צופים של רבנו שלמה הכהן מרדומסק בספרו תפארת שלמה על פרשת השבוע. וברוך השם אנחנו ממשיכים להתקדם בחומש הקדושה, הלא הוא חומש ויקרא, החומש המרכזי מבין חמשת החומשים, הוא נמצא בבריח התיכון באמצע של התורה. ופרשת שמיני יש בה כמה וכמה נושאים משמעותיים מאוד, מחנוכת המשכן, תום ימי המילואים היום השמיני, ומיתת נדב ואהרון, נדב ואביהו בניו של אהרון הכהן, ולאחר מכן כל עניין של קדושת המאכלות והכשרות. ניגע בדיבור מתחיל אחד, דיבור מתחיל מדהים של רבנו התפארת שלמה, עם יסוד גדול לכולנו בעבודת השם שצריך להוביל אותנו יום יום. אז אחרי כל ההקדמות, פשוט בואו ניצול בפנים ונתענג על דבריו הנפלאים, על הפסוק, ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם. ופרש רש"י, זיכרונו לברכה, קרב אל המזבח, שהיה אהרון בוש וירא לגשת. כלומר, הוא התבייש לעשות את העבודה של להקריב את הקורבנות. אמר לו משה, למה אתה בוש? לכך נבחרת. כלומר, מלכתחילה נבחרת להקריב את הקורבנות. אומר התפארת שלמה, הנראה לי לרמוז בדבר זה, על פי המשנה בראש השנה, זה בדף כ"ט עמוד א' בבבלי, כל המחויב בדבר מוציא את הרבים ידי חובתן, וכמובן מי שלא מחויב לא יכול להוציא. אז בתקיעת שופר, רק מי שבעצמו בר מצווה, מעל גיל 13, ומחויב בדבר, יוכל להוציא את הרבים, ואי אפשר שבעל התוקע יהיה לצורך העניין ילד קטן. אבל פה הוא מפרש התפארת שלמה על דרך החסידות והפנימיות. מה זה כל המחויב בדבר מוציא את הרבים ידי חובתם? פירוש, כי עניין הצדיק המעורר רחמים על הדור לכפר עליהם. תפקיד הצדיק זה לכפר על הדור, אבל הוא צדיק. אז אומר פה התפארת שלמה, כי עניין הצדיק המעורר רחמים על הדור לכפר עליהם, אם הוא נקי מכל פשע ועוון מעודו, איננו יכול לדון אותם לכף זכות ולבקש עליהם רחמים. למה? כי הוא לא קשור אליהם, הוא למעלה מהמדרגה שלהם, הוא צדיק, הוא מעולם לא חטא. אז איך הוא יכול לכפר עבור אלו שחוטאים? אין שום מידת השתוות ביניהם, אין אינטראקציה. כי הוא צדיק שמעולם לא חטא, אז איך הוא יכפר על אנשים שחוטאים? וזה פירוש, אומר תפארת שלמה, כל המחויב בדבר, כלומר, שגם בו ישום שמץ ופגם בדבר זה, אזי יכול להוציא הרבים מידי חובתם לכפר עליהם. ומיגו, כלומר, מתוך, דזכי לנפשי, מתוך שהוא מתאר ומכפר על עצמו, זכי נמי לחברי, מתוך כך שהוא הוא זוכה לעצמו, הוא מזכה גם לחברו. כלומר, על ידי זה שהצדיק, יש בו גם אבון, והוא מבקש רחמים על הכפרה של האבון שלו, אז עכשיו מתוך כך הוא יכול לכפר גם על השאר הדור שלו שחטו איתו. אבל אם לצדיק, אם אין לו שום שותפות עם בני דרו בבחינה זו, כלומר שהוא מעולם לא חטא, לא יכול לתאר על ידו. אני אסביר על זה שני סיפורים שהם מאוד מיוחדים. סיפור אחד על האדמו"ר אמצעי. אדמו"ר אמצעי, בנו של בעל התניא, בעצם האדמו"ר השני בחסידות חב"ד, שהיה מסתובב בכפרים, בעיירות, ברוסיה הלבנה, וככה מקהיל קהילות לתורת החסידות, על פי משנת הבעל שם טוב הקדוש, על פי המשנה של אביו, בעל התניא, תורת חב"ד, ובכל מקום היו מגיעים אליו חסידים, אנשי מעשה, ומבקשים תיקון, שיורו להם דרך בעבודת השם, וגם היו מפרטים מה היה החטא, מה היה תפקידו של אדמו"ר אמצעי, איך הוא היה, נגיד את הסיפור אחרת, פעם אחת ככה היה לו קרון כזה, כולם נכנסו ודיברו איתו, והדרכות וטוב בעבודת השם, ופעם אחת אחרי שאחד האנשים יצא, הרבי הסתגר בחדר שלו, ובמשך 3 ימים לא אכל ולא יצא לבית כנסת, ושככה הציצו מחור המנעול, ראו שהוא כאילו בבחיות ודמעות, ושוכב על הרצפה, וכאילו סיגופים קשים, ולא הבינו. אז כל מה חשבו שיש איזושהי גזרה קשה, או דברים קשים וכולי, וככה כל החסידים התכנסו בבית כנסת לתהילים, ביטול מלאכה, ורק אחרי 3 ימים הוא יצא בפנים מוארות, שאלו אותו מה הסיפור. אז אמר, תראו, כל פעם שמגיע חסיד ומספר לי מה הבעיות שלו, מה החטאים שלו, איך אני יכול לתקן אותו? אלא אני בודק איפה בעצמי, בשורש נשמתי, יש גם מעין הפגם הזה, ואז אני עושה תשובה על הפגם שאני עשיתי, ומתוך כך אני גם מתקן את החסיד. והפעם הגיע ליהודי, ופרט בפניי איזושהי עבירה מאוד 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 קשה וחריגה. ואמרתי, אין לי שום שייכות לעבירה הזו. אני אומר, במאמר מוסגר, אחרי כמה שנים טובות, הצלחתי לברר מה הייתה עבירה מדוברת, באמת עבירה חמורה וחריגה, פרטים בפרטי, לא נפח זה כרגע, בכל מקרה, אומר אדמור אמצעי, אבל אם בהשגחה פרטית אותו חסיד בא אליי, סימן שגם בי, וביקש ממני תיקון תשובה, סימן שגם בי יש את העבירה הזו, במשך שלושה ימים התפללתי והתעניתי, כדי למצוא איפה יש בדקי דקויות את העבירה שבי, עשיתי על זה תשובה, מתוך כך המשכתי תיקון אותו יהודי. דוגמה, אדרומי קומרנו אומר שאם אדם גונב, אז איך אני יכול להמשיך לו תשובה? אבל אם אני גונב נפשות, כלומר אני עושה את עצמי כצדיק יותר ממה שאני, אז זה גם נקרא לגנוב. כמובן בדקי דקויות, זה לא עבירה פלילית, זה עבירה רוחנית, ומתוך כך אפשר להמשיך תשובה. סיפור נוסף זה סיפור ההתקרבות של המגיד מזלוטשוב, ביחיד מיכאל מזלוטשוב, הבעל שם טוב הקדוש. המגיד מזלוטשוב היה כבר בעצמו אברך, אפילו צדיק, עם סוג של חצר במקביל לבעל שם טוב, עוד לפני שהוא התפרסם הבעל שם טוב, לפני שהתורת החסידות, היה נוהג בפרישות, הוא לא הכיר את תורת החסידות, ויש כמה גרסאות, אני אספר את הגרסה שאני מכיר, יותר חביבה עליי, שבאחד הפעמים, הוא היה בעיירתו בזלוטשוב, ואיזשהו אחד היהודים שבא לעיירה, היה עיכובים עם הסוסים בעגלה, ובסופו של דבר היה כנראה חשש, והוא נכנס עם העגלה, עם הסוסים, אחרי שקיעת החמה, כבר שבת, ואז הוא בא למגיד מזלוטשוב, וביקש תיקון, אמר לו המגיד מזלוטשוב, שאין שום בעיה, שיתרום חצי קילו של נרות, שיהיה לכבוד שבת הבאה, שיהיה הרבה נרות, והשם ירצה את תשובתו. הוא כמובן סס ושמח, הלווה את הכסף, הוא לקח את הכסף וקנה הרבה נרות לפרד בית הכנסת, אז הרי לא היה חשמל, והוא שם את הנרות ביום שישי, ככה בצהריים, לכבוד שבת, אבל לפני כניסת השבת, הגיעה רוח פרצים וקיבדה את כל הנרות, ככה שלא היה נרות בשבת. טוב, הוא בא למגיד, אמר לו, אל תדאג, זה סתם מניות, שבוע הבא תתרום את הנרות שוב פעם, ואז הוא תרם את הנרות, ואז בא איזשהו כלב שחור, ובין מנחה לקבלת שבת, אכל את כל הנרות, ולא היה נרות. הפעם השלישית הוא הדליק את הנרות, אבל באורח פלא הנרות קבעו כל כך מהר, שעוד לפני לחדודי כל הנרות קבעו, ולא היה נרות לערבית. וככה הוא הלך בדמעות, והמגדיצות שבאמר לו, כנראה שלא רוצים את התשובה שלך. ואז הוא הלך לבעל שם טוב הקדוש, למז'יבוז', ובעל שם טוב אמר לו, תגיד את הפרקי תהילים אלו ואלו, השם פולח לך, ותגיד לרבי מזלוטשוב שיבוא אליי, שיבוא אליי לשבת הבאה. ואז מגיד מזלוטשוב שמח על ההזמנה, אבל הבעל שם טוב סידר, במרכאות, שככה יהיה לו כל מיני עניינים עם הסוסים והגלה, ובסופו של דבר הוא הגיע דקה לפני, דקה אחרי, ברגל, לא פשוט אם יחילו לו, לא חילה לשבת וכו', כמובן בדמעות וכו', הגיע לבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר לו, איך אתה בכלל מתעסק בלתת תשובה לאנשים? אתה מעולם לא חטאת. עכשיו שסידרתי לך, לפי דרגתך, קרבה לחטא של חילול שבת, עכשיו תעשה על זה תשובה, ואז תוכל להמשיך תשובה לאנשים אחרים. אנחנו תמיד מדמים בעינינו שהצדיק הוא צדיק פרוש ומופרש, ויכול להיות שזה ככה. אבל הוא אומר, פה התפארת שלמה, שזה לגנותו של הצדיק, אם הוא כזה צדיק שמעולם הוא לא חוטא. לכן הוא אומר, כל המחויב בדבר, רק מי שפעם מתחייב, פגם ונפל, אז הוא יכול להוציא את הרבים ידי חובתן, כלומר, שיש חובה לציבור לזכות אותם ולחפר עליהם. אני חוזר לדברי התפארת שלמה, וכן אמרים במסכת חגיגה, דף כף ב', המטביל כלי בתוך כלי, צריך שיהיה בו כשפופרת הנוד. כן, זה דין במשניות, במסכת פרה, מסכת חגיגה, לגבי תארות, כלי שיש בתוכו כלי אחר, ואתה רוצה להטביל את שני הכלים ביחד. אז צריך שבכלי החיצון, שבתוך הפה שלו יהיה בשיעור גודל שאפשר להכניס איזשהו קנה, לפחות רוחב של שתי אצבעות, נקרא לזה ככה, כדי שזה הגודל שאפשר לתוכו, להטביל בתוכו גם כלי אחר, כלי קטן יותר. אומרת יפה שלמה, בנפקמינה, בכלים תיאורים, המטביל בהם לא עלתה טבילה לכלים הטמאים שבתוכו, עד שיהיה כשפופרת הנוד. אם הכלי החיצוני הגדול הוא טהור, והכלי הפנימי הוא טמא, אז אם אתה טובל לשניהם ביחד, צריך שיהיה בכלי החיצון לפחות רוחב שתי אצבעות. אבל בכלים טמאים, אם הכלי החיצוני הוא טמא, אז מי גודל סלקה טבילה לכלים גופיו, סלקה נמי לכלים דהיטבעו. כלומר, אם הכלים החיצוניים טמאים, אז בזה שאני מטהר את הכלי החיצוני, אז עלתה טבילה גם לכלים הפנימיים והם טהורים. כי מתוך שהכלים החיצוניים נטהרו, גם הכלי הפנימי נטהר. זה הדין במסכת פרה ובמסכת חגיגה. אומר פה עכשיו התפארת שלמה בדרך החסידות, רצה לומר, על ידי כי עמיק ומתארת את גוף כלי החיצון, תתאר נמי, תתאר גם הכלי הפנימי אשר בו. הרי לך, כי המתאר טמאים אחרים, צריך להיות גם כן כמוהו. כלומר, מי יכול לתאר טמאים? רק מי שיש לו שייכות לטומאה. אז צדיק שרוצה לכפר על בני דורו, צריך להיות איתם גם באותו אחד שרוצה לכפר עליהם. ואם הוא פרוש ואין לו שום שייכות וזיקה לחטאים, שלא יעסוק בכפרה. וזהו שאמרו בגמרא ביומא דף כ"ט עמוד ב', אין ממנים פנס על הציבור, אלא אם כן קופה של שרצים תלויה לו, כן, מאחוריו. ורק הוא, מתוך זה שיש לו קופה של שרצים, כלומר עבירות, נפילות, הוא יכפר על זה, ומתוך זה יכפר יהיה פרנס על הציבור. אומר התפארת שלמה, וזה העניין היה גם כן בחטא העגל, שהיה הסיבה שיהיה אהרון קדוש השם גם כן נתפס בזה. הרי אנחנו יודעים שחטא העגל יש שייכות גדולה לאהרון. משה היה בהר סיני, כתוב, היה רם כי בושש משה לרדת מן ההר, ויקהה למה לאהרון, אמרו לו, קום עשה לנו אלוהים, אשר יחרו לפנינו, ואז מה עשה אהרון? כן, ויצר אותו בחרת, ויעשהו עגל מסכה. כלומר, אהרון מאוד קשור לחטא העגל. אז אומר התפארת שלמה, זה היה בהשגחה פרטית, שאהרון ייכשל בחטא העגל, החטא הכי נורא שיש, כדי שאחרי זה הוא יוכל להיות כהן גדול, כי משה רבנו לא חטא, הוא משה איש האלוקים, חצי איש חצי אלוקים, כדברי המדרש רבה בדברים פרשה י' א', אבל אהרון, כדי שהוא יהיה כהן גדול והוא מחפר, פה פרשת שמיני, באלף ניסן, הוא מתחיל את הראשונה כהן גדול, להקריב קורבנות, אז כדי שאהרון יהיה כהן גדול שמחפר על עם ישראל, השם סידר לו נפילה בחטא העגל. אני קורא את זה בדברים של התפארת שלמה, וזה העניין גם כן בחטא העגל, שהיה הסיבה שיהיה אהרון קדוש השם גם כן נתפס בזה, כי זהו מחסד עליון, שיהיה איש אחד בדור לכפר על בני ישראל, והוא מובחר האנושי לעמוד לשרת לפני ולפנים לכפר על בני ישראל. לכן אהרון היה אנוס על פי הדיבור, להיות נתפס באפס מה, להוציא את הרבים ידי חובתם, כלומר, כדי שהוא יוכל לתאר את הרבים ידי חובתם, הוא בעצמו היה צריך להיות נגוע בחטא, וזה חטא העגל. מאוד מזכיר את הדברים של השפת אמת, בפרשת קורח, תף רי סמך, לא שאני בקי בכל השפת אמת, אבל הדיבור מתחיל הזה, ככה שמעתי אותו פעם, נראה לי מאביתר בנאי, באחד השיעורים ששמעתי ממנו, ומאוד אהבתי, אחד הרעיונות, וזה נכנס לי עמוק בלב, ועובד לנגדי, ממש, בכל יום, בכל שבוע ודאי. שהשפת אמת בפרשת קורח, תף רי סמך, שואל שאלה שהרבה פרשנים שואלים, מה עבר לקורח בראש? מה נסגר איתך? אתה חולק על משה ולאהרון? למה אתה רוצה את הגדולה? עכשיו, קורח לא היה אדם פשוט, הוא היה אדם גדול, הוא תלית שכולה תחלת. אבל זו הייתה הבעיה שלו, שהוא תלית שכולה תחלת. הוא לא פגם. הוא בא למשה, הוא אומר לו, משה, מה זאת אומרת נתת לאהרון אחיך את הכהונה הגדולה? הרי מי זה אהרון? אהרון זה מי שבגללו עם ישראל חטאו בעגל. הוא עשה בעצמו. הוא יצר. הוא חרט את חטא העגל. אבל אני קורח, אני בני לוי, אנחנו יודעים שבני לוי, שבט לוי, לא היו שותפים בעגל, אז אתה נותן לאהרון שעשה את חטא העגל, להיות כהן גדול ולא לי, שאני תלית שכולה תחלת? אומר השפת אמת, שקורח לא הבין. אבל אהרון, מצטט מהשפת אמת, אבל אהרון בכוח שהחזיר בני ישראל בתשובה, זכה למעלה עליונה, וניתן לו עבודת יום הכיפורים לפני ולפנים, מבחינת התשובה, והוא מבחינת נשמה. לגבי קורח, ולפי שהלוויים לא היו בחטא העגל, נתגאה לאהרון. אבל באמת אהרון זכה וזיקה את הרבים, ונתעלה אחר החטא למעלה ממדרגה שהיה למקבלת התורה. דברים מבילים, אומר השפת אמת. מה התשובה של אהרון לקורח? הוא אומר אהרון לקורח, אתה צודק, אתה צדיק. לא חטאת. מי אני? אני לא צדיק, כי פגמתי בחטא העגל, אבל אני בעל תשובה. ובמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם עומדים. הוא אומר פה השפת אמת שבעלי תשובה זה מדרגה יותר גבוהה מקבלת התורה של קורח שלא פגע בחטא העגל. ולכן כפה שאומר פה התפארת שלמה, אם אני מלחים, אם אני מחבר פה את השפת אמת בפרשת קורח עם התפארת שלמה פרשת שמיני, יוצא פה דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא סידר שאהרון ייכשל בעגל כדי שהוא יהיה בעל תשובה. ואז הוא יהיה כהן גדול. הרי כל שבעת ימי המילואים משה רבנו הכהן הגדול. ואז באלף בניסן ביום השמיני אהרון יהיה כהן גדול, כי משה לא יכול, כי משה לא חטא. אבל אהרון שחטא ועשה תשובה, אז הוא יותר ממשה רבנו, רבנו הצדיק, הוא אהרון קדוש השם, הוא הבעל תשובה. עכשיו נחזור פה לשאלה לתפארת שלמה, שזה בעצם מסביר את רש"י, למה אהרון היה מתבייש, שהיה אהרון בוש וירא לגשת. עד כדי כך שמשה צריך להגיד לו, קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ותועלתך, או לתך. ואז דבין, למה כשהוא פה קורבן חטאת בכלל? נקרא את הדברים של התפארת שלמה. וזה שנאמר, וכפר בעדך ובעד העם. כי כאשר אתה צריך לכפר בעדך, כי הוא פגם בעגל, על ידי זה תכפר גם בעד העם, וזה שמרמז רשי ז"ל בצחות לשונו, מה אתה בוש? לכך נבחרת. רוצה לומר, אהרון, אם אתה בוש וירא לגשת לכפר על בני ישראל, אם כן החטא שלך היה בחינם, כלומר, אז סתם נכשלת בעגל, סתם התלכלכת, אבל אם תכפר, אז משמע שהחטא הייתה מלאכה שאינה צריכה לגופה. כלומר, כל החטא שלך לא היה כי רצית לחטוא, אלא רק כדי שלך בעתיד את האפשרות לכפר על עם ישראל, ומלאכה שאינה צריכה לגופה, קיים עלינו בשבת, דף קוף זין עמוד ב', ועוד מקומות, מלאכת שבת, שהיא מלאכה שצריכה לגופה, אז פטורים עליה. ואז לא צריך להביא עליה חטאת. ולכן, כי לכך נבחרת. הבחירה שלך, הבחירה בך, אהרון, בזה היה רק לטובת הדור. כי בלתי אפשר לכפר על העם, רק אם תצטרך לכפר גם בעדך. ובדבר הזה אתה נבחרת להיות כהן גדול, להוציאם ידי חובה, ולכן עכשיו קרב אל המזבח, וזה את חטאתך, את החטאת האישית שלך, של חטא העגל ואת עולתך, ומתוך כך, וכפר בעדך ובעדם. הרי שלמדנו פה יסוד אדיר. שאומר לנו התפארת שלמה, ובהמשך גם השפת אמת. אנחנו לא צדיקים, כולנו חטאנו. אבל זה שחטאנו לא אמור להיות מניעה. במקום מניעה, זה אמור להיות מניע. זה שמאפשר לנו, כל המחויב בדבר, מוציא את הרבים בדרך חובתו. כולנו מחויבים בהרבה דברים, אבל זה מה שאמור לאפשר לנו לצמוח, ולתקן, ולשפר את הפרט ואת הכלל. ומי שמעולם לא נופל, אז הוא לא יכול לתקן, וברוך השם אנחנו נופלים בכל יום, בכל עת, בכל שעה, בכל שבוע, אבל המניעה הזאת צריכה להיות המניע שיקדם אותנו לתיקון, ולכן בפרשת שביח אנחנו לומדים מדוע אהרון קדוש השם, דווקא הוא נבחר להיות הכהן הגדול, כי הוא לא צדיק, הוא בעל תשובה. ודווקא בעל תשובה הוא זה שזוכו להיכנס לפני ולפנים לקודש הקודשים, לקטורת. וחבל שאדם הראשון לא הבין את זה, ושאול המלך לא הבין את זה, ודוד המלך הבין את זה, שאמרו לו, אומר לו הנביא, אתה האיש, הוא אומר, חטאתי לשם. עליו נאמר, הורית התשובה לבת השובבה, והוא מלך המשיח, כי מלך המשיח זה מי שנפל ונכשל, ויודע לתקן, אז נזכה לדבוק במידתו של אהרון הכהן, לכפר על החטאים, ומתוך שנכפר על עצמנו, נכפר על הכלל, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.